פרק מ"ד. וישב אותי דרך שער המקדש החיצון הפונה קדים, והוא סגור. דרך שער המזרח החיצון הפונה קדים, רש"י ורד"ק מפרשים על פי המשנה במסכת מידות, שמדובר כאן על שער ההיכל, שהוא השער החיצון של המקדש, והוא יהיה סגור. ולא השער עצמו, אלא אחד משני הפשפשים, פשפשים הכוונה שער קטן, שהיו בצפונו ודרומו של שער ההיכל. וליתר דקדוק על הפשפש שבדרום, נאמר בפרקנו השער הזה, סגור יהיה. והוא סגור, לפני זה היה פתוח. ועתה לאחר שבא בו כבוד השם, מצא אותה הנביא שהוא סגור. פסוק ב' ויאמר אליי אדוני, השער הזה סגור יהיה לא ייפתח, ואיש לא יבוא בו, כי אדוני לא ישראל בא בו, והוא סגור. כונה סגור יהיה כל ימות השנה, ולא ייפתח אפילו לא במועדים, ואיש לא יבוא בו, גם לא לאולם השער שהנשיא רשאי לבוא בו, כפי שנראה בסמוך, והיה סגור גם כאשר יבוא בו הנשיא אל אולם השער, יישאר השער סגור כלפי חוץ. סגירת השער הזה שדרכו שב כבוד אדוני אל הבית, מסמלת את שערותו של כבוד השם, שם לנצח. פסוק ג' את הנשיא, נשיא, הוא יושב בו לאכול לחם לפני אדוני מדרך אולם השער יבוא ומדרכו יצא. פסוק ג' כן, את הנשיא, נשיא, הוא יושב בו, אשר לנשיא, הנשיא יושב בו, לאכול לחם, לאכול מזבחי השלמים. מדרך אולם השער יבוא ומדרכו יצא, הוא חייב לבוא ולצאת דרך אולם השער, והשער עצמו יישאר סגור. פסוק ד' ויביאני דרך שער הצפון לפני הבית, וירא והנה מלא כבוד אדוני את בית אדוני, ויפול על פניי. הנביא הובא דרך השער הצפוני, שהוא אחד משני השערים שנשארו פתוחים, כי דרך השער המזרחי כבר לא ניתן להיכנס. מטרת הכניסה דרך השער שנשאר פתוח היא להיווכח שאכן נשאר כבוד השם בבית. פסוק ה' ויאמר אליי אדוני בן אדם, שים לבך וראה בעיניך ובאוזניך שמע את כל אשר אני מדבר אותך לכל חוקות בית אדוני ולכל תורותיו, ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש. כמו שם פסוק, הכניסה והיציאה לבית צריכות להתנהל לפי כללים מדויקים המפורטים להלן. פסוק ו' ואמרת אל מרי אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, רב לכם מכל תועבותיכם בית ישראל. כינוי מרי או בית המרי היה שגור בפי יחזקאל בתוככותיו. ובנבואת הנחמה שלו, זוהי פעם היחידה שאנו מוצאים את הביטוי הזה. וכאן אין הוא בא לשם תוכחה, אלא כדי לנמק את ההבחנה בין הכהנים לגבי עבודת המקדש. פסוק ז' באביאכם בני נחר ארלי לב וארלי בשר, להיות במקדשי לחללו את ביתי, בהקריבכם את לחמי, חלב ודם, ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם. פסוק בני הנחר, היינו כהנים ארלי לב, שנתנקרו מעשם לאביהם שבשמיים, כוונה שעבדו עבודה זרה. וכהנים שהם ארלי בשר, הקריאו בעבר את לחם השם, חלב ודם, ובזה הפרו ברית, שרעבודתם פסולה, ועל כן פסולים הם וצאצאיהם מלהקריב בבית השלישי. פסוק ח' ולא שמרתם משמרת קודשי ותשימון לשומרי משמרתי במקדשי לכם. כמו שהפסוק היה לכם לשמור את מקדשי, שלא יבואו בו ערל וטמא, וכדברי הנביא בישעיהו נ"ב, כי להוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. ולא זו בלבד שלא עשיתם כן, אלא אף שמתם אותם לשומרי משמרת הקודש. פסוק ט' כה אמר אדוני אלוהים, כל בן נחר ערה לב ערה בשר לא יבוא אל מקדשי לכל בן נחר אשר בתוך בני ישראל. פירוש הפסוק לעתיד לבוא, לעתיד לא יבוא בן בחר כזה או ערה לבית מקדשי, לכל בן נחר אשר בן אשר בני ישראל, והכוונה לבן נחר מבני ישראל ולא לעם זר. פסוק י' כי מלווים אשר רחקו מעליי, ביטאות ישראל אשר טעו מעליי אחרי גילוליהם, ונשאו עוונם. אלה הלוויים שטמאו מעליי ועבדו עבודה זרה, יישאו עוונם, אשר טעו מעליי ואשר טעו מעליי. פסוק י' א', והיו במקדשי משרתים פקודות אל שרי הבית, ומשרתים את הבית, המה ישחטו את העולה ואת הזבח לעם, והמה יעמדו לפניהם לשרתם. בראש הפסוק, והיו במקדשים משרתים פקודות אל שערי הבית, הם ימלאו תפקידים אלה, משרתים פקודות אל שערי הבית, הכוונה שוערים ושוחטים, ומשרתים את הבית, וגם בבית עצמו ישרתו, ואינו מפרש את טיב השירות. והם יעמדו לפניהם לשרתם, שוב, סתם הכתוב ולא פרש, אבל מכיוון ששירות זה נזכר לאחר השחיטה, שקשרה גם בזרים, מסתבר שכאן מדובר על הפשט וניתוח של הקורבנות לאחר השחיטה, שאף עבודות אלה, אלו קשרות בזרים. פסוק י' ב', יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידי עליהם נאום אדוני אלוהים ונעשו עוונם. ראש הפסוק, יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, יחזקאל חוזר כדרכו על סיבת העונש לחלק מן הכהנים. מאחר ששרתו אבותיהם לפני עבודת גילולים, ישרתו אותי הבנים רק בדברים שהם קשרים, אף בזרים שאינם כהנים. פסוק י' ג' ולא יקשו אליי לכהן לי ולגשת על קודשי אל קודשי הקודשים ונשאו כלימתם ותועבותם אשר עשו. כן, פירוש הפסוק, לא יקשו אל הקודשים, קודשים קלים, נוסף על קודשי הקודשים. ונשאו כלימתם וטובותיהם, הם יישאו את עונשם על ידי הכלימה, שיהיו בבית המקדש ולא יהיו ראויים לעבודת המזבח. פסוק י"ד, ונתתי אותם שומרי משמרת הבית לכל עבודתו ולכל אשר יעשה בו. כן, פירוש הפסוק, לכל עבודתו ולכל אשר יעשה בו, אין טעות לעבודה זו, ואפשר שהיא כוללת עבודות העזר בעת הקרבת הקורבנות. פסוק ט"ו, והכהנים הלווים בני צדוק, שהם שמרו את משמרת מקדשי ביתות בני ישראל מעליי, המה יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם, נאום אדוני אלוהים. כן, והכהנים הלווים בני צדוק, הכהנים והלווים משבט לוי, מזרע צדוק, המה יקרבו אליי לשרתני, הם יעבדו עבודות הקורבנות על מזבח העולה. פסוק ט"ז, והם יקרבו אל שולחני לשרתני ושמרו את משמרתי. פירוש הפסוק, והם יקרבו אל שולחני, שולחן השם כאן הוא המזבח. ושמרו את משמרתי, זוהי משמרת המזבח, לעומת משמרת הבית של הכהנים שלא יעבדו במזבח. פסוק י"ז, והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית, בגדי פשתים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר, בשרתם בשערי החצר הפנימית, וביתה. בפירוש הפסוק, ילבשו הכהנים בגדי פשתים בלבד, בבואם לשערי החצר הפנימית, ולא יעלה עליהם צמר. פסוק י"ח, פערי פשתים יהיו על ראשם, ומכנסי פשתים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביזה. כן, פערי פשתים אל המגבעות, ונקראו כך לפי שהיו על ראשם לפאר שנאמרו מגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. לא ירגרו ביעזה, לא ירגרו במקום שמזיעים. ובהמשך בגמרא מופיע שם שכשהם חוגרים, אין חוגרים לא למטה ממותניהם ולא למעלה מהציליהם, הכוונה מהמרפק, מגובה המרפק, אלא כנגד הצילי ידיהם, כנגד המרפק. פסוק י"ט, ובצאתם אל חצר החיצונה לחצר החיצונה לעם יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם והניחו אותם בלשכות הקודש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם. פירוש הפסוק, כאשר הם יוצאים אל העם הם חייבים לפשוט את בגדיהם בלשכות החודש, לשכות החמישים שנאמר ושם יניחו בגדיהם אשר שרתו בהם ולא יקדשו את העם בבגדיהם, שאם יגעו העם בבגדי הכהונה שם קודש, ייראה שהעם קדושים כמוהם. פסוק כ', וראשם לא יגלחו, ופרע לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשם. ראש הפסוק, ראשם לא יגלחו, לא יגלחו כל השיער, ופרע לא ישלחו וגם לא ירבו לגדל שיער. כסום יחסמו את ראשם, פירוש כן, קוסמת הגדל כך, שקלין, הכוונה מסתיימים, ראשו של זה, בצד עיקרו של זה. פסוק א', יין לא ישתו כל הכהן בבואם אל החצר הפנימית. גם כאלה שלא יעבדו בעבודת הקורבנות, לא ישתו יין. פסוק כף ב', ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו. פירוש הפסוק, דין זה שונה בהחלט ממה שכתוב בתורה. יען כהן אדיוט נאמר, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, בויקרא כ"א, ולא נאסרה אלמנה לכהן אדיוט. וחז"ל מסבירים, אמר לרב נחמן לרבה, יקרא הפסוק הזה רישא בכהן גדול, וסיפא בכהן אדיוט. פסוק כף ג', ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום. ראש הפסוק, הכתוב בתורה להבדיל בין קודש ובין החול, בין הטמא ובין הטהור, ולהראות בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר אדוני עליהם ביד משה. ולא כך התנהגו לפני החורבן, כהניה חמסו תורתי, ויחללו קודשי בין קודש לחול לא הבדילו, ובין טמא לטהור לא הודיעו, ומשבתותי העלימו עיניהם, והיכל בתוכם. פסוק כף ד', ועל ריב אמה יעמדו למשפט, במשפטי וישפטו, ואת תורותי ואת חוקותי בכל מועדי ישמרו, ואת שבתותי יקדשו. כן, פירוש הפסוק, גם זה מקביל מה שכתוב בתורה, ונקשור הכהנים בני לוי כי בם בחר אדוני אלוהיך, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נהגה. במשפטי ישפטו, ואת חוקותי בכל מועדי ישמרו, הכהנים יתנו דעתם, לשמור את המועדים ולקדש את השבתות חוץ המלאכות שאותרו במקדש. פסוק כף ה', ועל מת אדם לא יבוא לתומה כמלאב ולאם ולבן ולבת ולאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש איתמו. פסוק כף ו', ואחרי תארתו שבעה ימים יספרו לו. תהליך ההתארות מטומאת מת הוא שבעה ימים בלבד. ואין אחריו ספירה נוספת. כדי ליישב את הדברים מהאמור בתורה פרשו חז"ל, אחרי טהרתו, אחרי פרישתו מן המת, יספרו שבעה ימים. במועד קטן, פרק ט"ו. דף ט"ו עמוד ב'. פסוק כ"ז. וביום בו, פסוק כ"ז, וביום בואו אל הקודש, אל החצר הפנימית לשרת בקודש, יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים. כן, פסוק כ"ז, וביום בואו אל הקודש יקריב חטאתו, לפי חז"ל, הפסוק אינו קשור בטהרתו מטומאת מת, אלא מדובר כאן במנחת חינוך שהכהן מקריב ביום יימשך אותו. פסוק כ"ח, והייתה להם לנחלה, אני נחלתם, ואחוזה לא תיתנו להם בישראל, אני אחוזתם. הכהונה תהיה להם לנחלה, ואחוזה לא ייתנו להם. ככתוב, לא אלה כהנים הלווים קושבת לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יאכלו. כן, בדברים פרק י"ח. פסוק כ"ט, המנחה והחטאת והשם, המה יאכלו וכל חרם בישראל להם יהיה. כל חרם, הכוונה כל הקדש שהוקדש לשם, או לכהנים. פסוק למד, וראשית כל ביקורי חול וכל תרומת קול מכל תרומותיכם לכהנים יהיה, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להניע ברכה אל ביתך. בראש הפסוק, וראשית כל ביקורי קול, בפסוק הזה מדובר על ביקורים, תרומה וחלה. וראשית הריסותיכם, כלומר ראשית העיסה, כוונה חלה, להניע ברכה אל ביתך, הנימוק מכוון לכל מתנות הכהונה שבפסוק. פסוק למד א', כל נבלה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. כן, כל נבלה וטריפה לכאורה תמוה מדוע כתוב לא יאכלו הכהנים, הרי גם ישראלים מוזערים על כך, וכאן מדובר בתוספת קדושה, מכיוון שהם נמצאים תמיד במקדש, מוזערים יותר על הטומאה מישראל. כך פירש הרד"ק, וחז"ל אמרו במסכת מנחות, לפי שהותרה למליקת העוף, מליקת חטאת העוף, גם בחולין, מליקה זה נחשב כנבלה. יכול, יהיו מותרים גם בשאר נבלות וטרפות, לפיכך, וזרו עליהם.